אני אשתדל לזכור, להגיד את זה אחרי זה עוד פעם, שכולם ישמעו. לבית שפת אמת על מועדים, חודש אלול, יש כאן כמה קטעים. אני אנסה איך שזה שפת אמת הוא קצר או קשה, כמה שאני אצליח להבין. בעת רצון, זה התחלה של שפת אמת על אלול. כך יש למדל. בעת רצון, כגון באלול, ודוגמה האלול זה דוגמה לעת רצון. מה זה בכלל עת רצון? מה המושג של עת רצון? דבר שהוא לא מובן, מה זה עת רצון? זה כמו שלא מובן מה זה מקום קדוש. מה זה מקום קדוש? מלוך על הארץ כבודו. במקום קדוש הבן אדם יכול יותר בקלות להגיע, להרגיש שמלוך על הארץ כבודו. וכשהוא בא ממקום קדוש, אז הוא יכול אחר כך לראות את הקדושה בכל מקום. אבל במקום הקדוש הזה יש יותר גילוי לבן אדם. הקדושה נמצאת שם בהתגלות יותר, לא שהיא נמצאת יותר, היא מתגלה יותר. כמו שאצל האדם בגוף שלו, אז במוח יש יותר גילוי החיות כמו שברגל. כמו שבעקב, כמו שבציפורן, כמו שבשיער. ודאי שבמוח יש יותר גילוי החיות, אבל הכל חי. כשבן אדם מת, אז השיער מפסיק לצמוח, והציפורן מפסיקה לצמוח, הכל מפסיק. נקודת החיות היא שווה בכל הגוף. יש גוף חי וגוף מת. אין הבדל. שאי אפשר לומר שהמוח חי יותר והרגל חיה פחות. אבל איפה יש התגלות החיות יותר? יש במוח. אותו דבר כשמדברים על מקומות קדושים, 10 קדושות הן. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ערים מקופות חומה מקודשות הן מעינם, ירושלים מקודשת מהן וכן הלאה, עד קודשי הקודשים. כל המקומות האלה זה מקומות של השראת השכינה, של גילוי הקדושה. אבל הקדושה עצמה נמצאת בכל מקומות הללו. ואותו דבר בעת רצון, דוד המלך אומר, ואני תפילתי לך השם את רצון. מתי שיהודי מתפלל זה את רצון? רק כדי שיהודי יתפלל שזה יהיה עת רצון, הוא צריך להתאמץ. בעת רצון, העת רצון משלימה את המעמד שלו. הוא יכול להשיג את אותו דבר עם פחות מאמץ. כל העניין של התשובה זה זמן של תשובה. תשובה מצד עצמה זה עבודה די קשה. כי בתשובה אנחנו אמורים להגיע למקום, זה גם דבר פלא מצד עצמו. זה כתוב בבית יעקב, לא שם איפה שלמדנו, רק בפרשה אחרת. יש בסוף הספר, יש כמה דפים מהבן שלי. ושם זה כתוב. התשובה מגיעה למקום שעם התשובה אנחנו אמורים להגיע לקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא תמיד אוהב אותנו. באיזה מצב שאנחנו לא נמצאים, הוא תמיד אוהב אותנו. אבל כדי שנגיע למקום הזה, אנחנו צריכים הרבה לבכות והרבה להתחרט והרבה... ובסוף אנחנו מגיעים לאותו מקום שמתברר לנו שהוא כל הזמן אהב אותנו. התשובה היא למעלה מהזמן והיא למעלה מכל המדרגות ולמעלה מכל הפגמים. עד הרבה, משם נמשך האור למלות את כל הפגמים. אבל כדי להגיע לאותו מקום, צריך מאוד להתאמץ. הבן אדם צריך לשנות את עצמו מבפנים, צריך לשנות את הכיוון שלו. הוא צריך, במקום להיות עם הפנים אל עצמו ולעולם, לעשות הפניית המבט ולעמוד עם הפנים להשם יתברך. זה עבודה לא פשוטה. אנחנו כולנו כל כך רגילים לפנייה הצידה, מה שנקרא, לאינטרסים, לכל מיני כאלה. לתקן שם, זה עבודה. עכשיו, מה עוזר הזמן של התשובה? הזמן של התשובה עוזר שאפשר להגיע לאותו מקום עם פחות עבודה. זה בעצם המשל של האדמור הזקן עם המלך בשדה, זה המשל שכולם מכירים אותו, שכשהמלך בשדה יותר קל להגיע אליו. מה מתברר כשמגיעים אליו? מתברר שמגיעים אליו שהוא אבא של כולם, שהוא אוהב את כולם. אבל כדי להגיע אליו, על כל פנים צריך לצאת לקראתו. זה לא כל כך קשה כמו להגיע לתוך הארמון, אבל לצאת לקראתו צריך. מה יהיה אם מישהו יתעצה לצאת לקראתו? אז אפילו את זה הוא מפסיד. זאת אומרת, עת רצון זה תמיד, יש בו שני צדדים. מצד אחד, העבודה היא קלה יותר. מצד שני, אבל מבקשים מאיתנו לעשות משהו ששובר את הרגלים שלנו. לא כל כך עמוק כמו אם לא היה עת רצון. אם לא היה עת רצון, היינו צריכים לעשות שינוי בכל האישיות שלנו. עכשיו אנחנו צריכים לשנות כמה הרגלים. אני יודע, בחודש אלול קמים קצת יותר מוקדם, כל מיני דברים כאלה. הם מתפללים קצת יותר, קוראים יותר תהילים. מראים, מגלים רצון טוב. ואז זה שני דברים שמקבלים. קודם כל, יותר קל להגיע למקום הזה שבו מתגלית אהבת השם ללא תנאי. זה עניין אחד. העניין השני הוא שגם האהבה שלנו מתעוררת יותר בקלות. זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו מגיעים לאמונה שהשם אוהב אותנו, אנחנו יכולים להגיע גם לרגש שהוא אוהב אותנו, ואז כבר אין שום מעצור בדרך בשביל לאהוב אותו. זה העת רצון. אז כל פעם שמדברים על עת רצון, צריך לזכור בכלל, עת רצון זה הזדמנות. אבל זה לא אומר שלא צריך לעשות שום דבר. צריך לתפוס את הזמן הזה. עכשיו, בשני הזמנים הוא מזכיר של עת רצון, אלול וסעודה שלישית של שבת, שמתעוררים י"ג מקורות הרחמים. הוא לא כתב מידות הרחמים, הוא כתב מקורות הרחמים. ביטוי עמוק. פירוש י"ג מידות, כי השם יתברך מלא רחמים, רק להיות נמשך הרחמים במידות, ועל ידי זה יכולים לקבל מזה. השם יתברך מלא רחמים, ולביטוי מורן כתוב שהעולם מלא רחמים. איפה אנחנו רואים שהעולם מלא רחמים? אנחנו כל כך רחוקים לראות את זה. אבל אם היינו רואים שהשם מלא רחמים, היינו רואים גם שהעולם מלא רחמים. כדי שאנחנו נוכל להרגיש את הרחמים האלה, הרחמים האלה צריכים להצטמצם. מה הכוונה כאן להצטמצם? יש בצמצום, יש שני אפשרויות להסביר. מה זה צמצום? יש צמצום שכמו שנגיד רוצים להעביר איזה רעיון לילד קטן. אז נותנים לו את זה בצורה פחות עמוקה, בצורה פחות מורכבת. מצמצמים לו את זה. כשהוא יגדל הוא יבין. בינתיים הוא מקבל את זה ככה. אבל יש לפעמים שנותנים בצורה מצומצמת את כל העוצמה של הדבר, אבל דרך מילה אחת. כן, כמו בקוץ. שהרבא אומר חצי מילה, וכולם מטפסים על הקירות אחר כך. על הצמצום הזה אמרו חז"ל, צמצם שכינתו בין בדי אהרון. השכינה ששרתה בקודש הקודשים הייתה השכינה. זה לא היה פחות מהשכינה. אבל זה היה בין בדי אהרון, פה היה אפשר לקבל את זה. דרך האמצעי הזה של בין שני בדי אהרון היה אפשר לקבל את השכינה. יותר מזה, במקום אחר לא. הצמצום של המצוות הוא גם צמצום כזה. דרך כל מצווה אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. לא עם פחות מזה. רק המצווה היא מצומצמת. למצווה יש את הגבולות שלה. בונים סוכה, זה צריך להיות מינימום שטח כזה, לא פחות, גובה כזה, לא פחות, אתרוג צריך להיות בגודל כזה ולא פחות. יש גבולות למצווה. כשיש לי את הגבולות של המצווה, דרך הגבולות של המצווה, אני יכול לקבל את האינסוף. זאת אומרת שהצמצום הזה לא מוריד את העוצמה של האינסופיות, הוא מנתב אותה בצורה כזאת, דרך משהו כזה שאני אוכל לנגוע בה, אבל שאני אוכל לנגוע בה בעצמה. צמצומים כאלה כמעט אין. יש או בבית המקדש או במצוות. יש עוד מקום אחד שמדברים על זה, שזה י"ג מידות הרחמים. י"ג מידות הרחמים זה נשאר מידות הרחמים, והוא קורא לזה מקורות הרחמים. כשמדברים על מקורות הרחמים, זה אומר יותר אינסופיות, אינסופיות מאשר מידות. מידה זה לשם מידה וגבול. וכדי שנוכל לקבל את הרחמים האינסופיים האלה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו אותם דרך משהו מדוד. מה זה המשהו המדוד הזה? זה הפעילות שלנו. אבל להיות שזה רחמים, אז לא דורשים מאיתנו, זה עוד פירוש ביהפוך כושי אורו, ונאמר חבר גורותיו. הפירוש הפשוט הוא שזה לא יעזור לך. אם אתה קושי אתה תשאר שחור, ואם אתה נמר תשאר עם חברבורות. הפירוש הפנימי יותר שזה לא דרוש לך. לא שזה לא יעזור לך, זה לא דרוש לך. לא דורשים ממך, לא אכפת לנו שתישאר שחורים חברבורות. אפילו חברבורות שחורות. זה בכלל לא חשוב. העיקר שתעשה משהו שאתה מגלה את דעתך שאתה רוצה להתקרב. והמשהו הזה צריך לעשות אותו באמת. זה צריך להיות, זה לא צריך להיות גדול, אבל זה צריך להיות אמיתי. כשזה לא אמיתי, כשזה לצורך משהו זר, אז כמה שזה גדול, זה לא עושה את העבודה. אבל אם זה אמיתי, אז אפילו זה קטנטן, כמה שאפשר. כל אחד במידה שלו. אז דרך הפתח הקטן הזה, הוא יכול לקבל את 13 מידות הרחמים. אז יש לנו מצד אחד את רצון, מצד שני יש לנו תביעה לעבודה מוגדרת. אבל לא צריך לטפס על הכל. ועל ידי זה יכולים לקבל מזה. את 13 מידות של רחמים, אם זה לא יצטמצם במידות, לא נוכל לקבל אותה. ואחרי שזה מצטמצם במידות, אם אנחנו לא נצמצם את עצמנו בהתאם, זאת אומרת, לא נעמוד לקבל את זה, לא נהיה מוכנים לקבל את זה, אז ודאי שאנחנו נפספס את זה. זה דבר מאוד עדין, בקלות אפשר לאבד את זה. מצד שני, כשזה מאיר, לא צריך לעשות עבודה כל כך גדולה כמו שצריך לעשות מתי שיש מידת הדין. מתי שמידת הדין יוקפה. כי השם יתברך אין סוף, ולא נוכל להרגיש רחמיו. אנחנו נשאר עם אמונה, אבל תחושה של רחמים שמטיפה אותנו לא תהיה לנו. רק על ידי שמשפיע במידה וגבול הנבראים, ועל זה יש איתים שיכולים להידבק בזה. כשהוא משפיע במידה וגבול, את זה אנחנו יכולים להרגיש. אבל גם להרגיש את מה שמשפיע במידה וגבול צריך לעשות שינוי גדול. יש זמנים שאפשר להרגיש את זה עם שינוי פחות גדול. וגם זה תלוי באדם, כפי שמבטל רצונותיו, ועושה כל המעשים במידה שלא יתפשט לחוץ, כי דכתיב אום אני חומה, כך זוכה להביא אור התורה ורחמי השם יתברך גם כן במידה, שיוכל לקבל ולהידבק בהשם יתברך, אף שהשם יתברך אין סוף. מה שהוא אומר כאן, הוא אומר כאן שניים או שלושה דברים. קודם כל, הוא מסביר את הכל באופן של מידה כנגד מידה. זה שאנחנו זוכים בכלל שהשם יתברך יכניס את הרחמים שלו אל מידות ואל צמצומים, אפילו צמצום כזה כמו שדיברנו, שהוא נותן לנו את הכל דרך הצמצום, עד הרב, אז עוד חסד יותר גדול, הוא נותן לנו את הכל דרך צמצום. אז לזכות לזה אנחנו צריכים לצמצם את עצמנו גם כן. אז הוא מסביר, אבל כרגע אמרנו שזה הולך, שזה עת רצון ושזה צריך ללכת בקלות. אז הוא באמת נותן עבודה שהיא לא כל כך קשה. לצמצם את עצמנו גם כן, הוא אומר, לבטל את הרצונות שלנו ולעשות את כל המעשים במידה שלא יתפשט לחוץ. זאת אומרת, מצד מידת הדין, אז העבודה שלנו הייתה צריכה להיות, מה פורש לבטל את הרצונות שלנו? היינו צריכים לעשות את שהרצון שלנו, שהרצון השם זה יהיה הרצון שלנו. לא רק לבטל את הרצונות שלנו, לשנות את הרצונות שלנו. להגיע לבחינת התהפכה, להפוך את החושך לאור ואת המר למתוק, ולהיות צדיקים. מצד מידת הדין, מי שפחות מצדיק, מי מסתכל עליו בכלל? מה? לא ספרים אותו. שמיים לא זקו בעיניו, במלאכיו ישים תעלה. זה מצד מידת הדין. היות שמאיר מידת הרחמים, והקדוש ברוך הוא תמיד מלא רחמים, אז מספיק אם אנחנו מבטלים את הרצונות שלנו, וגם כאן הוא לא מדבר על זה שאנחנו לא נרצה. הוא מיד מסביר מה הכוונה לבטל את הרצונות שלנו, שהרצונות שלנו לא יתפשטו מחוץ למידה. זה משהו מאוד פשוט. מחוץ למידה זאת אומרת שנמלא את הרצונות שלנו על פי תורה. זה הרבה פחות ממה ש... זה פחות משולחן ערוך. כי בשולחן ערוך כתוב שכל מה שאנחנו עושים צריך להיות לשם שמיים. זה הלכה. זה הלכה בקיצור שולחן ערוך. כאן אפילו לא מדבר על זה. הוא רק מדבר שכשאנחנו עושים משהו, אפילו אם אנחנו עדיין לא זכינו לעשות את זה לשם שמיים, אבל דבר אחד שנשמור חזק, שלא נתפשט מחוץ למידה, שלא נצא מחוץ לגדר, שלא נעשה עבירות, שלא ניקח את המחשבות, את הדיבורים, ואת המעשים, ואת החושים שלנו, למקומות של חושך וצל מוות, לאופן. שלא נכניס אותם בתוך הלכלוך, בתוך הקליפה. זה נדרש מאיתנו. אם בן אדם עושה את הצמצום הזה, אז הקדוש ברוך הוא כנגדו מצמצם את עצמו, את האינסופיות שלו, מכניס את כל כולו אל תוך 13 מידות הרחמים. ושם הבן אדם יכול לפגוש אותם. כי זה כבר מדוד, וזה שם בן אדם יכול לפגוע. ומי שרוצה לראות את הפירוט של 13 מידות הרחמים, אז הצדיקים אמרו שצריך, זה הכנה, חודש אלול צריך ללמוד את תומר דבורה של הרמה. זה משמע בהרבה מקומות, שזה העניין. כאילו, המקור שאנחנו בכלל מזכירים את 13 מידות הרחמים, זה ממדרש חז"ל שכתוב שהקדוש ברוך הוא, כשהוא גילה למשה רבנו את 13 מידות הרחמים, זאת הייתה תשובה לטענה של משה, שמשה אמר שהוא יודע שיהיה זמן שלא יהיה בית מקדש ולא יהיה קורבנות, ומה לעשות אז בשביל לעורר את הרחמים העליונים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא מראה לו את 13 מידות הרחמים, שם זה כתוב בצורה ציורית, הוא מתעטף כשליח ציבור וקורא לפניו 13 מידות הרחמים, והוא אומר לו, תהיו עושים כסדר הזה ואז אני מרחם עליכם. מה פירוש תהיו עושים כסדר הזה? אז ככה מסבירים, שחזן ילבש תלית ויעמוד בעמוד ויגיד 13 מידות הרחמים. אבל הקדמונים אמרו אחרת, הם אמרו שתהיו עושים את 13 מידות הרחמים, שתקיימו אותה, שתתנהגו בן אדם לחברו עם 13 מידות הרחמים, שתהיו אחד לשני רחום וחנון דרך אפיים וכל זה. ועל זה כתב הרמ"א כספר תומר דבורה, איך אדם יכול לקיים והלכת בדרכיו בכל אחד מ-13 מידות הרחמים. איך הוא יכול להתנהג עם אחרים כפי שהוא רוצה שהשם יתברך יתנהג איתו. אז זה עניין של לעורר את 13 מידות הרחמים, וכל זה אם בן אדם לא יוצא חוץ למידה. עצם זה שמקיימים את מה שכתוב בתומר דבורה, זה כבר עבודה גדולה. אבל בכלל צריך להיזהר, שם הוא מדבר בעיקר על נושא טוב. צריך להיזהר גם בסור מרע, לא לצאת מחוץ למידה. כשלא יוצא מחוץ למידה, אז מידה כנגד מידה, שאנחנו בתוך המידה, הקדוש ברוך הוא יהיה בתוך 13 מידות הרחמים. והוא מסיים בסוף, שדרך זה, אז בסדר, אז אנחנו מקבלים 13 מידות הרחמים, והשם מרחם עלינו, אז הוא לא יעניש אותנו. ככה זה משמע, הוא מוסיף בסוף עוד מילה. בדרך כלל בשפת אמת בכל קטע יש הפתעה. אחרי כל הצמצום, ואחרי שאנחנו עושים צמצום לעצמנו, והקדוש ברוך הוא מגלה לנו את הרחמים שלו דרך צינורות כאלה שנוכל לקבל, ועל ידי שאנחנו מקבלים את הרחמים האלה שכבר בצמצום, על ידי זה נוכל להידבק בהשם יתברך, אף על פי שהוא אין סוף. כך הוא מסיים את הקטע. וזה רק מראה מה שדיברנו קודם, שהצמצום הזה הוא דומה לצמצם שכינתו בין בדי הארון. זה לא צמצום שהשפע הוא מצומצם. השפע נשאר אינסופי, רק כדי לקבל אותו, מקבלים אותו דרך צינור מצומצם. זאת אומרת, דרך מעשים כאלה וכאלה, ולא דרך מעשים אחרים. צריך להתעורר בהתעוררות הדלתתא, לקיים את 13 מידות הרחמים, אבל דרך זה אפשר לקבל את האינסוף. וזה זה דומה ממש למצווה. כמו מצווה, על קורבן כתוב אותו דבר, רע זה ביקור בין העולה, רע זה באינסוף. אנחנו אין לנו מושג, אנחנו לא יודעים מה נעשה בשמיים ממעל, כשהיו מקריבים קומץ מנחה על גבי המזבח. זה בשם של בעל התניא, באחד המכתבים שלו, הוא כותב, אין לנו מושג מה שנעשה שם. לפי מה שכתוב בספרים. זה קטע אחד, יש כאן עוד קטע שהוא מביא מהחידושי הרי"ה. לקטע הזה יש הרחבה בכמה מקומות יותר מאוחר. אנחנו נקרא את זה ככה. זה היה התחלה של אלול. התחלה של אלול, אני קורא לפי סדר בינתיים. זה תף ריש למד א', הקטע הראשון באלול. זה הקטע השני עכשיו, זה מתף ריש למד ב', אדוני אבי זקני מורי ורבי, זכרונו לברכה, פירש על חודש אלול שהם לא ולא אנחנו. קרי וכתיב במזמור לתודה. מה כתוב במזמור לתודה? דעו כי השם הוא אלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו, אבל כתוב גם הוא עשנו ולא אנחנו. איך כתוב? במגילה של התהילים, זאת אומרת, כשאומרים תהילים על קלף, אז כותבים ולא אנחנו, עם א', הוא עשנו ולא אנחנו, אנחנו לא עשינו את עצמנו. אבל כשקוראים, יש שם קריא וכתיב, כשקוראים צריך לקרוא את זה עם וב, למרות שזה אותו דבר, לפי כל המבטאים, ואיך שתהפוך את זה. פונטית זה נשמע אותו דבר. הכוונה של הקריא הוא מה צריך לכוון. כשאומרים צריך לכוון ולא אנחנו, הוא עשה אותנו ואנחנו שייכים לו. אבל בכל אופן ברקע תמיד נשאר הכתיב. למרות שלא קוראים את הכתיב, אבל הכתיב תמיד יש לו משמעות. זאת אומרת, צריך להיות ברקע באיזשהו מקום שאנחנו לא עשינו את עצמנו. מה החידוש? מה החידוש שלא עשינו את עצמנו? למה היה צריך להכניס את זה בכתיב? לבד, אנחנו לא יודעים שלא עשינו את עצמנו. מי עשה את עצמו? וזה כתוב איפה? במזמור ותודה. אבל שני הדברים האלה הם קשורים. במילה תודה, דיברנו על זה פעם, כשאני אומר להודות, אז להודות זה להודות על האמת, ולהודות זה להגיד תודה. ככל שאני יותר יודע להודות על האמת, אני יודע יותר להגיד תודה. אם אני לא יודע להודות על האמת, אז אני אומר, תמיד חשבתי ככה, ותמיד ידעתי, וזה, ואני הסתדרתי. לא, אני אגיד לו תודה רק בני הנימוס, שלא יצא ככה, אבל בעצם אני הסתדרתי לבד. זה בן אדם שלא יודע להודות על האמת. בן אדם שיודע להודות על האמת, על כל נשימה או נשימה, הוא אומר תודה. וזה בדיוק שני הכתיבות האלה. היות שלא אנחנו עשינו, אנחנו מודים על האמת שלא אנחנו עשינו את עצמנו, ומלא, מזמור לתודה, לא אנחנו. אנחנו שייכים לו. כי בפירוש הדבר, הכל אחד. איך, מה זה שייך לאלול? ולא אנחנו זה הכל אחד, שכפי מה שלא אנחנו, כן לא אנחנו. ככל שאנחנו יותר מרגישים, יותר נכנס לנו בלב, במוח זה טריוויאלי שאנחנו לא עשינו את עצמנו. אבל בלב שלנו אנחנו צריכים לעבוד על זה. ככל שמרגישים יותר בלב שלא אנחנו, ככה אנחנו שייכים לו. הרי בן אדם הוא כמו, הוא לא זכר את הרגע שהוא נולד. אז הוא תמיד היה. זאת אומרת, תמיד, כל מה שהוא זוכר, אז תמיד הוא זוכר. הוא זוכר מנקודת המבט שלו. כאילו העולם התחיל איתו ביחד, והעולם נגמר איתו ביחד. מה המשמעות של למות אצל בן אדם פשוט? אין שום הבדל אם אני מסתלק מן העולם, או שהעולם מסתלק ממני. למות וחורבן העולם אצל בן אדם עם השקפה רדודה שטחית, זה אותו דבר. כשבן אדם מתפתח, הוא מבין שזה לגמרי לא אותו דבר. אבל בתחושה שלו, זה לפעמים הרבה פעמים זה נשאר תקוע. והעבודה היא תמיד, ליצור תקשורת בין המוח ללב. שבלב נרגיש כמו שהמוח מביא. בהתחלה יש תקשורת בין האמונה למוח, ואחר כך זה לא מספיק, צריך תקשורת בין האמונה והמוח אל הלב. אז ככל שזוכים, ושזה הוא לא אומר כשפי מה שמשיגים שלא אנחנו, אלא כפי מה שלא אנחנו, מדבר על הדבר בעצמו, הדבר בעצמו נמצא בלב. כפי מה שלא אנחנו, כן לא אנחנו. כי בגסות הרוח, שזאת מידה בלב, גסות הרוח זה לא נקודה השקפתית. בהשקפה אף אחד לא גסות רוח, אף אחד לא גס רוח. כי בגסות אין הניבוי יכולים לדור. אין השראת השכינה, שיש בלב גסות הרוח. בכלל עיקר השראת השכינה היא בלב. כי אם הייתה השראת השכינה במוח, אז אצל כולם הייתה שורה השכינה, וכולם היו מגיעים למדרגות מאוד גבוהות. כי במוח כולם בסדר. עיקר השראת השכינה היא בלב. עיקר האלוקות באיש הישראלי, הוא כותב רבי נחמן, זה בלב. היחידה שבנפש, שאין לה כלי בגוף, אין לה, זה לא כמו החיה או איכשהו שייכת מקיף על המוח, הנשמה שייכת למוח, הרוח שייכת ללב, הנפש שייכת לכלי המעשה, היחידה היא לא שייכת לכלום, היא שייכת להכל יחד. אבל כשהיא שורה ומתגלה, איפה מרגישים אותה? בלב. אפילו אם היא לא לגמרי מתגלה, היחידה שבנפש היא מתגלה, זה דבר שקורה פעם ב... אפילו בסיטואציה של קידוש השם, של מסירות נפש, שלא מתגלה היחידה בעצמה, מתגלה רק התוקף של היחידה, אז היא גם מתגלה בלב. עיקר הגבורה בלב. ו... באמת בן אדם כשמקבל בלב שלו את הלא אנחנו, הוא מפסיק לפחוד. מה שמשתנה זה האינדיקציה. איך אני יודע שיש את האלוקות בלב? ככל שיש יותר את האלוקות בלב, הבן אדם פחות פחדן. קשה להסביר את זה, אבל זה ככה. האדם פוחד מפני עיבוד המציאות שלו. וככל שהמציאות שלו יותר קרובה למציאות הכללית, למציאות של השם יתברך, הוא יותר מחובר, אז הוא פחות מרגיש שעוד רגע הוא נגמר. פחות מרגיש שהוא... עכשיו, עוד דבר כתוב על ראש השנה, צון מרעיתו. למה זה כתוב על ראש השנה? זה כתוב בהמשך של אותו, פרק מזמור לתודה. היות שהוא מסביר את מזמור לתודה על, אלול, אז הוא מסביר גם צון מרעיתו, על אלול בעצם, לא על ראש השנה, על אלול. עם מרעיתו וצון ידו נאמר על ראש השנה. פסוק מאוד מאוד דומה. איפה כתוב עם מרעיתו וצון ידו? אתם יכולים לראות עינה. עם מרעיתו וצון ידו, שם כתוב שאדם הראשון אמר לכו, נכרעה, נדרכה, נכרעה, נשתחווה, כל זה, זה כתוב שהאדם הראשון אמר לכולם בראש השנה. הוא אמר לכל, הוא נברא בראש השנה. שזה תהיתי, חשבתי שום דבר על ראש השנה, אבל האמת, צון מרעיתו מדובר על חודש אלול. מדוע? אנחנו נקראים צון מרעיתו, כי הוא ראש השנה למעשר בהמה, עיין שם במשנה א' של מסכת ראש השנה. כתוב שם ארבעה ראשי שנים הם, אחד באלול, ראש השנה למעשר בהמה. כשבית המקדש קיים, הרי צריך להפריש מעשר בהמה מהבהמות החדשות שנולדות, והמעשר הזה צריך להפריש מכל שנה על אותה שנה. בדרך כלל הבהמות נולדות בתחילת הקיץ. אז עשו גבול בסוף השנה, בחודש אלול, בסוף הקיץ. כל מי שנולד לפני ראש חודש אלול שייך לשנה שעברה, מי שנולד אחרי זה, זה כבר לא נולדים כל כך באלול, בתשרי. מי שנולד אחרי זה כבר נולד, זה כבר ההתחלה של האביב הבא. ומי שנולד לפני זה, זה הסוף של האביב הקודם. זה כמו שאומרים, הסתכלות פשוטה על העניין, כן? אבל האמת שלומדים את זה מפסוקים, ועל כל פנים, מה העניין של ראש חודש אלול מעשר בהמה? מה זה קשור עם זה שאלול זה ימי רצון לבני אדם? למה זה קשור? ובפשיטות, על ידי הביטול שנעשים כל הדברים לא והבל וריק בעיני האדם וכל הרצון והתשוקה להשם יתברך, ממילא כמים הפנים לפנים הוא מתקרב על ידי זה אליו יתברך, וזהו שכתוב ראש השנה למעשר בהמה, שיש בכל נפש ישראל גם כנפש בעמי, כמו שכתוב בספרים, וצריך כל אדם להגביה גם נפש זו להשם יתברך. הוא על ידי ביטול ושעושה הפך התאווה. על ידי זה מגביה גם זה. כעניין שכתוב בשני יצריך. תפלא ופלא הקטע הזה. הוא מראה לנו, זה ביאור על מה שלמדנו בקטע הקודם. הוא מראה לנו דוגמה איך מידת החסד, איך מידת הרחמים יותר נכון מתנהגת איתם. איך הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו מידת הרחמים. מה כתוב בתורה בכל לבבך בשני יצריך? מה כתוב? כתוב, אהבת את השם ולוקחה, ואהבת את השם ולוקחה בכל לבבך, וזה דרשו בשני יצריך, תאהב את השם מבשני היצרים. אם נסתכל מצד מידת הדין, גם בזה יש כמה דרגות, אבל הדרגה הכי פשוטה של לאהוב את השם מבשני היצרים, זה מינימום שהיצר הרע יהפוך את פניו מענייני העולם הזה, ויאהב את השם. בדרגה יותר נמוכה מה שהיצר טוב, מה שהנשמה האלוקית. אבל על כל פנים היא תאהב את השם, וכמו שאומרים, בלאהוב יש אהבה תלויה בדבר, יש אהבה שאינה תלויה בדבר. בטוח שהנשמה שלנו אוהבת את השם אהבה שאינה תלויה בדבר. אבל הנפש הבאמית, אם היא תאהב את השם אהבה תלויה בדבר, זה גם טוב. היא תאהב את השם כי השם נותן לה את החיים, ונותן לה את הבריאות, ונותן לה את כל מה שצריך, זה גם טוב. ואפילו אם השם נותן עם הקל על הראש, אז זה גם טוב. יש, אם נפתח סוגריים רגע, תחשבו על בנאי שבנה קיר. והוא בנה אותו עקום. מגיע בעל הבית, רואה שהקיר עקום. אז הוא אומר לו שישבור את הקיר, אבל הוא בונה קירות, אין לו עם מה לשבור. יש לו, יש לו דלי עם טיט, עם מסטרינה, עם פלס, עם חור, עם ברז מים. אז הוא אומר, בסדר, אני אביא לך. הוא מביא לו פטיש. הוא מביא לו פטיש של 2.5 קילו, הוא מתחיל להזיע, הוא מתחיל לשבור. אז מי שלא מבין, ילד קטן, שיעמוד שם, יסתכל על זה, אז הוא יגיד, וואי, הוא קיבל עונש. כמו טירון בצבא, תרתרו אותי. לא עשיתי את זה בנכון, עשיתי את זה בשתיים בלילה. בן אדם מבוגר יבין שזה לא עונש. למה זה עונש? הוא עבד עם כלי כזה קל, עם כלי ששוקל 0.25 קילו. עכשיו הוא צריך לעבוד עם כלי ששוקל 3 קילו, 4 קילו. קשה לו, מזיע. אבל זה לא עונש. אתה צריך לעשות את העבודה שלך. הכלים שנותנים לנו זה בשביל לעשות את העבודה נכון. אם עשינו משהו לא נכון, כדי להביא את זה למצב הנכון, צריך לקבל כלים אחרים. עם הכלים האחרים, יותר קשה לעבוד. בעולם הזה אנחנו אף פעם לא מקבלים עונש. שכר מצווה בעיה על מלאקה, עונש בעיה על מלאקה, עונשים מקבלים אחרי 120 שנה, ושכר מקבלים אחרי 120 שנה. והשם יעזור שנחזור כולנו בתשובה, ועונשים לא נצטרך לקבל. וזה מה שהכלי יקר כותב, הרמב"ם כותב את זה בהלכות תשובה. כל מה שכתוב בחוקותיי ובכי תבור, זה לא השכר וזה לא העונש. זה הכלים כדי שנוכל לעבוד את השם יותר טוב. ואם לא, זה הכלים שנוכל לתקן את העבר. כל המבטל את התורה מהעושר, סופו לבטלה מעוני. וכל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. אז מי שמבטל את התורה מעוני, ואף על פי כן הוא מתחיל ללמוד תורה ולקיים אותה, הוא עובר הלאה, הוא מקיים את השורה הבאה במשנה, אז הוא מתקן את ביטול התורה מהעושר, ולכן הוא זוכה לקיים את התורה מהעושר. זאת אומרת שאנחנו תמיד, באופן עקרוני, אנחנו מקבלים כלים, לא מקבלים לא שכר ולא עונש, וזה תמיד חסד. ואם מסתכלים בעיניים כאלה, אפשר תמיד להגיד תודה, ואפשר להתעורר באהבת השם. כמובן שזה אהבת השם פשוטה, זה אהבת השם מצד הנפש הבאמית, זה אהבה תלויה בדבר. אנחנו לא מדברים עכשיו על אהבה את השם בכל לבבך, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. בכל לבבך בשני יצריך ובכל נפשך זה שני מילים, שתי מצוות. בכל נפשך זה אפילו נוטל את נפשך. זה אהבה ששייכת הנשמה. בשני יצריך, אז כל אחד, הקדית והקדית, כל אחד לפי עניינו. הנשמה תאהב את השם כמו בכל נפשך. הנפש הבאמית יאהב את השם כי השם נותן את כל מה שצריך. והשם ברא אותי יהודי, אז בכלל אני צריך לשמוח וכל זה. והכל טוב. ודאי שזה בעצם הייתה התביעה לאהבה את השם בכל לבבך בשני יצריך. אבל השפת אמת עכשיו לא מדבר סתם, הוא מדבר באלול. באלול נערים מידות הרחמים. איך אמרנו? באלול המלך בשדה. באלול הדרישות מאיתנו הן פחות, אבל חבל לפספס אותה. צריך לנצל. מה הוא אומר כאן על אהבה את השם אלוקיך בשני יצריך? הוא על ידי ביטול ושעושה הפך התאווה. סך הכל. הוא מתבטל, הוא קופה את רצונותיו, והוא עושה את ההפך. טכנית הוא עושה את ההפך. מתחשק לו משהו לא נכון, והוא עושה את ההפך. הוא רואה שהוא, נגיד, דוגמה נורא פשוטה, שהיא קוראת כמעט הכי הרבה. הרבה פעמים, החלטות שלנו נובעות מעצלות. שלא מכיר את זה,
זה גם מעצלות.
לא, מי שלא מכיר את זה, זה ספק אם הוא בסדר בכלל. אני אדם שהוא נורמלי, אז הוא יודע שיש דבר כזה. אז בוא נגיד אנחנו לא צדיקים כמו, אבל הרי אם נוותר לעצלות, לאן נגיע? ייתכן שזאת המידה המסוכנת ביותר בחיים שלנו. ייתכן, אני לא בטוח, אבל ייתכן, כי לאן שזה מביא את האדם, כל הדברים הדומיננטיים, האגרסיביים, יש להם גבול. הבן אדם משתף איתם פעולה, אז הוא נרתע, ומפחיד אותו. עם העצלות, בן אדם יכול לשתף פעולה ולקפול למוות. ממש ככה. אז בוא נגיד שאנחנו, אם אנחנו מזהים שהעצלות היא מדברת מתוך השיקול דעת שלנו, אז לא נוותר לעצמנו. זה לא עניין של לאהוב את השם או משהו כזה. אנחנו לא הגענו לאהבת השם. אנחנו אין לנו את ההסתכלות הזאת ש כל הדברים הלא סימפטיים זה כלים, ואנחנו צריכים להגיד תודה על כל דבר, זה הכל תיאוריה, אנחנו עוד לא שם. אבל אנחנו כן יכולים לשנות כיוון טכני. תפסיק להתעצם. לקחת עצמם בידיים ולא להיות עצמנית. זה נקרא, זה דוגמה, שעושים הפך התאווה, זאת התאווה הכי גדולה. ויום מנוחה כי טוב, ועת שכמו לסבול. הוא ראה שלנוח זה הדבר הכי טוב, אז הוא החליט לסבול. את המנוחה הוא נתן להשם יתברך. הוא בעצמו הלך לסבול. זאת אומרת, את הדבר הכי יקר הוא נתן להשם. הוא ויתר על המנוחה שלו למען שמו יתברך. יש פירוש כזה בחומש. היה מנוחה כי טוב ועת שכמו לסבול. ויש עוד, אפשר להביא דוגמאות אחרות גם כן, אבל למה לדבר על דברים רעים? אם אפשר לדבר על עצלות, בסך הכל, זה לא, לא צריך להשתמש בדוגמה רעה, אבל הדוגמה הזאת היא מאוד מסוכנת. עצלות זה דבר שמשתק את הבן אדם. אז אם הוא מגיע למקום שהוא רואה שזה מה שדומיננטי אצלו, הפסיביות הזאת, החושך, העצלות, העצבות, החור השחור הזה, שבולע את כל הכוחות שלו, אז הוא אומר לא, אני עושה הפך, טכנית, אין לי חשק, אין לי מוח, אין לי כוח, אין לי כלום, אבל טכנית אני אעשה להפך, טכנית, ולעשות טכנית להפך זה לא נורא. הבעיה שלנו שאנחנו חיים בעולם של ריגושים, אנחנו צריכים שהכל יתאים לנו בדיוק, אז אנחנו מיד רצים לפסיכולוג בגלל שלא בא לנו לעשות שום דבר. אבל אם בן אדם ישבור את המעגל קסמים הזה בכוח, ויתחיל לעשות בכל אופן, אז כל העסק יתפוגל. כי הכל נועד כדי למנוע ממנו את העשייה. ואם הוא לא ייתן לזה למנוע את העשייה, אז זה כמו שקרן שמנסה לשקר אותנו, הוא רואה שאנחנו לא מאמינים לו, אז הוא מחפש אחרים. וזו עבודה הרבה יותר קלה. זו עבודה שנמצאת תחת ההנהגה של מידת הרחמים. אם היינו תחת ההנהגה של מידת הדין, זה בכלל לא היה מספיק. היינו מתחילים להסתכל על עצמנו בזכוכית מגדלת, יופי, טכנית שינית, אבל מה אתה? איך אתה מתנהג? לא שאלו אותך, שאלו אותך מי אתה? וזה נורא והיום, ואנחנו לא קיימים לזה, אנחנו עדיין לא יכולים להיות שם, וזה סתם שובר אותנו. אבל בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את חודש אלול, שבחודש אלול הקדוש ברוך הוא מחשיב את שינוי המעשה כשינוי הרצון. כל השנה צריך לשנות את הרצון. הרמח"ל אומר, שהקדוש ברוך הוא מחשיב את עקירת הרצון כעקירת המעשה שנעשה כבר. זה ממש, זה... מי יכול להגיד על עצמו שהוא עוקר את הרצון? בחודש אלול לא מבקשים אפילו לעקור את הרצון. מבקשים כמה פעולות פשוטות. מבקשים לצאת מעצלות. זה בחודש אלול קמים בסליחות, כי צריך להילחם מעצלות. צריך טכנית, צריך לעשות משהו. אחר כך בן אדם אומר, וואי, אני עייף, לא התפללתי טוב. אחרי שבוע אתה תתפלל יותר טוב, אתה רק צריך את השעון הביולוגי שלך לסדר. אז מי שהעיניו בראשו, אז הוא קם חצי שעה קודם, שבוע לפני. יש כאלה שמתחילים להגיד סליחות רק שבוע וחצי לפני ראש השנה, השנה. יש להם עוד זמן להתרגל, ככה. אבל לכל פנים, איך שזה לא יהיה, כל זה מרומז, איך שלא נגיד לזה, כל זה מרומז בנקודה אחת במשנה, במסכת ראש השנה. מה כתוב שם? באחד באלול, ראש השנה למעשר בהמה. המושג של מעשר זה לקחת בהמה ולהקדיש אותה לקדוש ברוך הוא. זה המושג של מעשר בהמה, לקחת את הנפש הבעמית, להקדיש אותה לקדוש ברוך הוא. וכל השנה להקדיש את הנפש הבעמית לקדוש ברוך הוא לעבודה קשה. בחודש אלול אפשר במיעוט עבודה, במיעוט פעולות לעשות את זה. תשימו לב, יש את זה, את אותו דבר גם על ציר הזמן, על ציר הדורות. רבי חיים ויטל כותב, מה שאני רק רוצה לומר, שהדור שלנו הוא כל השנה בחודש אלול. לא רק באלול. רבי חיים ויטל כותב, שהרי הקדוש אמר לו, הוא אמר לו, הוא הפליא את המדרגה שלו מאוד. הוא אמר שהוא כמו אחד התנאים, והוא אמר את זה בפניו. אנחנו יודעים שאין אומרים שפחו של אדם, אומרים רק מקצת, מקצת שפחו בפניו. אז הרב חיים ויטל היה נבוך לגמרי, אם זה מקצת שפחו, אז מה? והוא אמר, כתוב, על האמוראים כתוב, שהקטנים שביניהם החיו מתים. יש סיפור מסורת, אני לא יודע אם זה כתוב. יש סיפור, תגידו לי אתם, ראיתם איזה כתוב, אני אשמח. יש סיפור על אחד מהגאונים, מהגאונים, הגאונים זה היה שתי תקופות אחרי בעלי הגמרא, אחרי האמוראים, היה תקופה של רבנן סבוראי, שזה יש אומרים שזה נמשך יותר מ-100 שנה, 200 שנה. אחרי זה היו גאוני בבל, הגאונים כמעט לא הוסיפו כלום בטקסט של הגמרא. רבני סברוי הוסיפו. הגאונים כמעט לא הוסיפו כלום. יש כמה מקומות שתוספות אומר שרב יהודה הגאון הוסיף משהו. בדרך כלל הם לא הוסיפו. מספרים שהיה מישהו מהגאונים או מדור אחרי הגאונים, שהוא עשה שאלת חלום. הוא שאל מן השמיים אם מותר לו להוסיף שורה בגמרא. אז שאלו אותו חזרה אם הוא יכול לחיות מתים. זו הייתה התגובה. אנחנו לא מבינים איזה אנשים זה היה. ועל כל פנים, אז רב חיים ויטל אמר, מורי ורבי, אני יודע שאני לא כזה, אני לא כלום כזה בכלל, בכלל לא מתקרב לזה. אז איך, אז הארי הקדוש אמר לו שהוא לא הבין. אמר לו שלפי ערך הירידת הדורות, ולפי הדור שלנו, אז במיעוט פעולות אפשר להגיע למדרגת רבי עקיבא. עכשיו, למה הוא אמר לו דווקא רבי עקיבא? יש עוד סיפור שהארי הקדוש אמר לו, חיים ויטל, שלפני כל תפילה יגיד 10 פעמים את המילים רבי עקיבא, כי הוא שייך לשורש נשמתו. גם כן איזה מניעה, לא מובן. ואם כן, אז מה? אז מה זה יעזור שהוא יגיד את זה? כנראה שהוא ידע איך להגיד. אבל לכל פנים, החידה הקדוש, החידה מביא את הסיפור הזה באחד הספרים שלו, והוא כותב, בדור של רבי חיים ויטל, האריזה למר שזה דור כל כך נמוך, שאפשר במיעוט פעולות להגיע למדרגת רבי עקיבא. מה אנחנו נגיד, אומר החידה, בדור שלנו? החידה היה בדור של הבעל שם טוב. הוא היה תלמיד של הרשש, תלמיד מובהק של הרשש. אנחנו לא יודעים מי היה החידה. אין לנו מושג. הוא כתב ככה שנוכל להבין מה שהוא כותב, כי היה כישרון כתיבה עצום. אבל מי היה באמת, אנחנו לא יודעים. והוא כתב בדור שלו, זה היה דור של גאוני עולם, של גדולי עולם. כמובן בכל דור היו חוטאים, אבל הדור בכללות היה נראה הרבה יותר טוב בשביל. את אותם דברים שלמדנו כאן על היחס בין כל השנה לחודש אלול, שבחודש אלול אפשר במיעוט פעולות להגיע לאותו דבר שאפשר להגיע על ידי עבודה גדולה, את אותו דבר אמר הארי הקדוש על הדור שלו ועל הדור של רבי עקיבא. בזמן רבי עקיבא היה צריך על זה מסורת נפש אילאית, ובדור של האריזה, זה היה אפשר במיעוט פעולה. עכשיו אנחנו צריכים להבין שבדור שלנו זה כל שכן וקל וחומר. יש אמרה מרבי נחמן, שהוא אמר פעם, הוא אמר שיגיע זמן לפני ביאת המשיח, שיהודי שיטול ידיים לסעודה, הוא יהיה חידוש כמו הבעל שם טוב. כן? היום אפשר, כן בהחלט, אם אתה יוצא למילואים, אתה נותן לדעי, יש לפעמים שאתה מתגלגל למקום כזה שאתה נותן לדעי מסעודה, אז אתה פלא כמו הבעל שם טוב, כמעט. אבל הנקודה היא לא זאת, הוא לא בא לנבא נבואות, הוא בא לומר לנו שהנטילת ידיים מסעודה היום היא שווה כמו הייחודים ועליות נשמה של הבעל שם טוב. זאת אומרת, במילים אחרות צריך להבין שככל שאנחנו, זה המושג שספרו בגויים את כבודו, יש את זה, נכתב על זה המון, הרבה, יש איזה הסבר, הסברים על פי קבלה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל הנקודה היא שעיקר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה שימלא כבודו את כל הארץ. זה תיקון המלכות. תיקון הבינה ותיקון המלכות. תיקון הנפרדים. לא ניכנס עכשיו לכל הביטויים הקבליים שיש שם. אבל זה העיקר. ושני הדברים האלה יש לנו בראש השנה. תיקון הבינה זה תקיעת שופר, ויש איזה זוהר בריחות. ותיקון המלכות זה מלך על כל הארץ, זה כל התפילות של ראש השנה. תיקון הדיבור בראש השנה, אנחנו יודעים שבראש השנה מדברים פחות. אין כאלה שלא דיברו בכלל בראש השנה. בכל פנים ביום הראשון של ראש השנה. וזה עיקר התיקון, ושני הבחינות האלה הם לתקן את הנמוך. ולמעשה היום לא צריך ללכת רחוק, לא צריך לדעת שום דבר. לתקן את עצמנו זה לתקן את הדבר הכי נמוך. כי פרצופים כמו שאנחנו, אני חושב שמבריאת העולם עוד לא היו כאלה. מה אני מתכוון? כולם צדיקים פה. אבל הנקודה היא כזאת, מה שנמוך אצלנו, ובזה השם יעזור שנזכה לתקן את זה, זה המובן מאליו שלנו. נקודת ההתחלה התת-הכרתית שלנו. בגלל שאנחנו חיים, את זה מקבלים מהסביבה. את הקדושה, את התורה, את הכל, אנחנו מקבלים דרך ההכרה שלנו מהקודש. אבל את המובן מאליו מקבלים הרחוב. אז אם הייתה לי גננת צדיקה, אז יש לי מובן מאליו במילימטר אחד יותר טוב. אבל מי אומר? וזה לא הכל בא מהגננת, זה בא נושמים את זה. זה נושמים אוויר, והאוויר הוא, תשאלו את האקולוגים, את הירוקים, אם האוויר הוא נקי או לא. זה שבגשמיות האוויר הוא לא נקי, זה בגלל שברוחניות. האטמוספירה, כל האווירה, ועיקר התיקון צריך לעשות פה, כי זה נשאר נמוך. אפשר לעבור את הבית ספר ואת המכללה ואת הישיבה ואת הכולל, ואני לא יודע לאן לעלות, וזה נשאר, ובזה אי אפשר לטפל עם שכל. אז זה אפשר רק להתפלל. ובדיוק זה הזמן, היות שעכשיו זה עת רצון, אפשר להתפלל עכשיו כמו שאומרים, אווירת הבית שלנו תשתנה לטובה. כאילו הרקע, אווירת הרקע, שהמובן מאליו ישתנה, שנקודת ההתחלה תהיה ממקום אחר. שנקבל לאט לאט את ההסתכלות של התורה, את ההסתכלות של הצדיקים, ואפילו את ההסתכלות של השם יתברך בעצמו. שנסתכל נכון על דברים. שנתפלא על העקום ולא על הישר. תארו לעצמכם שבן אדם חי בעולם שאם קיר עומד ישר הוא מתפלא. הרי אנחנו חיים בעולם כזה. כשאנחנו רואים בן אדם ישר, אנחנו מתפעלים. וואי, ראית איזה בן אדם ישר הוא. הוא יכל לא להחזיר לי, לא תפסתי את הטעות. למה מהגנבים והמשקרנים אנחנו לא מתפעלים לך? זה המציאות. על מה נשיק? כשאנחנו רואים בן אדם שעובד את השם בכל ליבו ולא מחפש כבוד ולא מחפש פידבק ולא אכפת לו מה יגידו לו. זה מגדיר איזה פלא אנחנו... אנחנו עושים איזה כאילו צדיק יסוד עולם או משהו. בסך הכל בן אדם נורמלי. הוא יודע מה עיקר ומה תפל. לא מגיע לו שום דבר באמת. רק אנחנו כל כך עקומים שכל דבר ישר נראה לנו איזה דבר מעולם אחר. על זה צריך להתפלל שנפסיק להסתכל ככה. שלהפך, כשרואים מישהו שמתנהג טוב, נגיד, או, ככה צריך להיות. לא שנעשה מזה איזה מין יוצא מן הכלל. זה לא טוב. כי אנחנו מנציחים את העיוות. וכשהילדים שלנו שומעים שאנחנו עושים מזה עסק, אז זה נותן להם אישור על העיוות. ואנחנו לא מרגישים אפילו. אנחנו חושבים שאנחנו משבחים ומפארים ומעלילים אנשים צדיקים. יש כאן איזה נקודה שצריכה תיקון. וזה תיקון שהזמן עכשיו, עכשיו הזמן לבקש עליו, באלול. וכל מה שצריך לעשות זה שינוי קטן מארגנים, לא דרשים מאיתנו להפוך את הלב ביום אחד. בסוף גם הלב יתהפך. אחרי ככלות הכל אמרו הקדמונים שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות.
יכול להיות כאן מידת הדין גדולה, כי מי שלא עושה את ההתעוררות הקטנה הזאת, אז באים לה בתביעה יותר גדולה מאשר בכל השנה.
אבל אולי לא עכשיו, אולי אחרי שמידת הדין תחזור.
בראש השנה.
בסדר, אפשר לקחת את הכל לכיוון הזה. אבל עכשיו עוד זה התחלה. אנחנו היום היוצאת של הרחקות. הוא בטח לא רצה שנסתכל עכשיו. אז בדיוק היית כזה. יש קצת, בקוץ קיים לפעמים מבט כזה, כן, אבל גם לא, לא עד הסוף, לא עד הסוף. פשטות לא עד הסוף. פשטות צריך ללכת להסתכל, יהודי צריך להאמין שמה שהוא עושה זה יקר, מעל יקר בעיני השם יתברך, עד הרבה. השם יתברך רואה את הפנימיות, אפילו בתוך כל העקום שלנו הוא רואה את הישר, אפילו לפני שתיתנו. רק כדי שנזכה להגיע למקום שהוא רואה את הישר בתוך כל העקום, אנחנו צריכים להשתדל ליישר את העקום. ואז נראה שגם כשהיינו עקומים הוא גם אהב אותנו. אבל כדי לראות את זה, אנחנו צריכים מצידנו להשתדל ליישר את העקום.
זה רק כדי שאנחנו נוכל לראות גם.
כדי שאנחנו נוכל לראות את זה. האמת שהוא כל הזמן אוהב אותנו. אבל הוא אוהב לראות אותנו ישרים. במהות אוהב אותנו גם כשאנחנו עקומים, אבל הוא אוהב לראות אותנו ישרים. אהבתי אתכם, אמר השם, ואמרתם במאה אהבתם, איך כתוב שם על אח עשיו ליעקב. אז אפילו מתי שאתם דומים אני אוהב אתכם, אף על פי כן, מה אני באמת רוצה? ואוהב את יעקב את עשיו שנאתי. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה גילוי אהבה. יש כאן עוד קטע, במנחה בשבת את רצון, כל שבת במנחה, יש קבלה מהרבי מקוצק, זה גם דבר ששמעתי בעל פה, לא, לא ראיתי זה כתוב, שבזמן שסעודה שלישית, בזמן, זה סגולה ליישוב הדעת, זה זמן של התבודדות, זאת אומרת, אפשר לשבת בסעודה שלישית בין כל מיני אנשים, ומתי שמנגנים וסוגרים עיניים וזה, אז אפשר להיות עם השם יתברך יותר מה שכל השבוע. ומעמד מקוז'ניץ אומרים שהוא אמר שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. איזה שעה זאת? זה השעה של סעודה שלישית. איך אומרים? וכן בחודש אלול הוא ימי רצון. ועל השם יתברך אין בו שינוי והוא למעלה מהזמן. ככה התחלנו גם את השיעור עם הפלא הזה. הקדוש ברוך הוא למעלה מהזמן, אז מה שייך לדבר על עת רצון? רק הפירוש שהשינוי הוא בזמן. שיש עת רצון... שהזמן יכול לקבל הרצון והשפע מהנקודה שלמעלה מהזמן. סכמטית, זה מאוד קל להבין את זה. להבין את זה לעומק זה מאוד קשה. זה לא שייך. יש קטע בזמן, שבקטע הזה, אם אתה תופס אותו נכון, אתה יכול להתחבר ללמעלה מהזמן. זה, אמרתי זה בתחילת השיעור. כשאנחנו תופסים את הרגע, את העת רצון, אנחנו מרגישים אחר כך שכל הזמן את רצון. ובשבת קודש, שיש השפעה מהשם יתברך לכל ימי השבוע, מתקשר הזמן במה שלמעלה. הוא מקצר, הוא מתכוון להגיד במה שלמעלה מהזמן. וכן בחודש אלול, קודם התחדשות השנה החדשה, לפני שמתחדשת שנה חדשה, נדים לנו חודש, אנחנו יכולים להתחבר אליה למעלה מהזמן. ולכן אז עת רצון שיכולים להידבק גם בעולם הזה, זאת אומרת מתחת לזמן, במה שלמעלה. אז זה עניין אחד, זאת אומרת, מה הוא רוצה בעצם? מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? מה אפשר לעשות עם זה? הנקודה היא כזאת, כל כוח שנותנים לנו, אם אנחנו יודעים שקיבלנו משהו משמעותי, אנחנו נטרח לנצל אותו ולהשתמש בו. במקום שעושים... חגיגת מתיחות, שכולם הותחים את כולם, אז אם אתה מקבל חבילת הפתעה בחגיגת הזאת, אתה מעדיף לא לפתוח אותה. אתה יודע שאתה תפתח את החבילה, יקפוץ עליך איזה צפרדע, או איזה משהו שיפחיד אותך, או אני יודע מה. בסדר, בסדר, הייתי כבר בקטע הזה. ילדים אוהבים את הדברים האלה, מבוגר, תעזבו. מה יהיה אבל אם מישהו יגלה לו שבחבילת הפתעה הזאת, יש שם איזה גייס חמישי כזה, שלך ייתנו מתנה אמיתית. אם הוא יאמין, אז הוא יפתח. אנחנו הרי נמצאים בעולם שכולו מתוחות, כולו שקר. כל הזמן אומרים, וואי, תפוס כפי יכולתך, רק עכשיו יש הזדמנות, רק עכשיו, רק הרגע, רק זה, רק זה, וזה הדבר הכי יקר. כל העולם מדבר כך. בתוך כל זה, אנחנו אוטומטית סוגרים את העיניים, סוגרים את האוזניים, תעזבו אותי עם כל הפרסומות שלכם, עם כל הדברים, ודאי, ואלה, אני הולך לשאול, אין לי כוח. זו התגובה הטבעית שלנו. ככל שיותר, ככל שמכוונים אלינו יותר פרוג'קטורים ועושים יותר, עושים יותר אקשן, יותר רעש, יותר זה, אנחנו בורחים ביותר שקט. או, יש לנו אבל דבר אמיתי. בדבר האמיתי מופיע בדיוק אותו משפט, אבל עכשיו זה עת רצון. חבל להפסיד, אחר כך לא יהיה. נותנים לך יותר כוחות. או קוראים לך, יש מקום קדוש, לך לכותל. לך לרחל אמנו, לך לקברי אבות, יש מקום קדוש, יש עת רצון, יש ורק פה וזה, תעשה מצווה, תעשה ככה, תן את הגוש הזה לצדקה, וואי, אתה קונה את הגן עדן. זה לא נראה לבן אדם אותו דבר. ובאופן טבעי, תעזבו אותי. אבל בשביל זה בא שפת אמת ואומר, תדע לך, קודם כל, אם אתה לא תפתח את המתנות שנביאים לך, אתה תשאר עם המתנה מאיזה 20 שנה, המתנה תהיה אצלך, רק היורשים יפתחו אותה. אתה תפספס. זה באמת. זה אמת. מה שהתורה אומרת זה אמת. מה שחז"ל אמרו זה אמת. מה שכתוב בזוהר הקדוש זה האמת. כל העולם משתמש באותו דבר בגלל שזה קיים. יש אורגינל, אפשר לחכות אותו. אבל זה האמת. עכשיו, אם אתה רוצה, כשתתחבר לאמת, דרך האמת הזה תראה. מה ההבדל? ההבדל הוא שאם בן אדם מתחבר לשקרים של העולם, הוא עובר דרך כל השקרים, והוא הולך אחריהם, ובסוף מה הוא עומד? בפני שוקת שבורה. הוא תפס את כל ההזדמנויות, ישתף פעולה עם כל הפרסומות, עם כל זה, בסוף אין לו כלום מזה. וכאן הוא באמת עושה מאמץ, ואולי הוא קם חצי שעה קודם בבוקר, וגם עובד יותר קשה וכל זה, אבל דרך המאמץ שהוא עושה בשביל לתפוס את הזמן, הוא יכול להגיע ללמעלה מהזמן. עכשיו, להגיע ללמעלה מהזמן, אז... לא, בן אדם שאם הוא מגיע לגמרי למעלה מהזמן, אז אולי אפילו לא נוכל לראות אותו. כן? כי מתי נראה אותו? אנחנו הרי הכל אצלנו מזמן, הוא בחוץ לעולם שלנו. אבל מדובר לפי ערך. למרות שלמעלה מהזמן של העולם שלנו זה עולם יותר עליון, אבל כתוב, בספרי קבלה כתוב, שבכל עולם יש ספירה אחת שהיא יחסית לאותו עולם מלמעלה מהזמן, זה ספירת הכתר. הזמן של העולם מתחיל מהחוכמה. אחר כך מתחיל עד המלכות, אחר כך מתחיל עולם יותר נמוך, אז מתחיל עוד זמן של עולם יותר נמוך, זמן יותר ממשי. אבל בכל אופן, לכתר של אותו עולם כן אפשר להגיע. לעלות מעולם לעולם צריך עזרה מהשם, אבל לכתר של אותו עולם אפשר להגיע. אם בן אדם עושה את העבודה של חודש אלול, של הזמן, והוא מתחבר ללמעלה מהזמן, כמו שכתוב כאן, אז הוא מתחבר לכתר. היו ג' מידות הרחמים זה היו ג' שבילים מהכתר אל המציאות. י"ג תיקון הדיקנה זה י"ג שבילים בכתר. והוא מקבל דרכם את הכתר. הכתר בעבודה שלנו זה הרצון והסבלנות לחכות שזה יקרה. כתר לי זהר.
תומת בורא. בתומת בורא הוא מזכיר שזה הסבלנות.
נכון. גם הרמק בפרדס כותב, שכתר זה משהו כתר לי זהר. הרצון האינסופי, התשוקה, ההשתוקקות, יש איזו תורה בלכותי מורן, תורה רבה. זה מבחינה של אחזתי ולא ארפנו. זאת אומרת, אני, חסידים היו אומרים, ושמעתי מחבר פעם ביטוי, שיהודי צריך להיות כמו אחד שעומד בפני דלת סגורה 60 שנה, והוא שם רגל, שאם יפתחו אז יכניס את הרגל שלו ולסגור עליו. ככה הוא צריך להיות. 60 שנה לא לעזוב את ההשתוקקות שלו, אבל... תראו לעצמכם ביום ה-59, בשנה ה-59, ביום ה-364 של השנה, איך הוא מרגיש? והוא מחזיק מעמד עד הסוף, לא יודע מה החשבון של 60, אולי הם עשו חשבונות, יש את כל המספרים האלה, זה 6 כפול 10, 6 מידות, כל אחת כללה מ-10, לא יודע, זה לא חשוב, זה דוגמה רק. הנקודה, זה הכל קשור עם למעלה מהזמן. אם בן אדם מגיע להשתוקקות שהיא למעלה מהזמן, אז הוא מרגיש שם במקיף, הוא מרגיש את היוקר של המקום שהוא משתוקק אליו, לא אכפת לו לחכות את כל הזמן של העולם. הוא יודע שהוא יגיע לשם, אז יהיה משהו אחר לגמרי. אבל כל זה מקבלים דרך הזמן, והזמן זה חודש אלול. או כמו שהוא אומר, סעודה שלישית של שבת. טוב, כאן מתחיל עוד עניין, נשאיר את זה פה.